שבוע שעבר, שהבעל תפילה נפגש עם מדינת הממון, עם ההנהגה של מדינת הממון, וסיפר להם שהוא מכיר את הגיבור, אולי מכיר את הגיבור. ושאלו אותו מאיפה הוא מכיר את הגיבור, אז הוא סיפר להם שהוא היה אצל איזה מלך, ולמלך הזה היו שרים, וכל אחד מהשרים, 10 שרים, עם המלך ביחד, 10 הם היו, ופעם בשנה היו עולים לחדש כוחם. וכשהם עלו לחדש כוחם, באה רוח שערה לתוך הארמון, חטף את התינוק של בת מלכה, וכולם רצו לתפוס את התינוק, לרדוף אחריו, להשיג אותו, והתפזרו בעולם כל 10 האלה שהיו אצל המלך. אז אמרנו שהעשרה שלהם אצל המלך זה 10 צדיקים שהם עסקו בתכלית. התכלית, כל אחד מהם היה מיוחד במשהו אחד, החכם של המלך, המיליץ של המלך, האוהב נאמן של המלך, 10 שהוא הזכיר, והם התפזרו בעולם. האריז"ל אומר שהגלות של ישראל שהתפזרו בעולם הם כדי להחזיר אנשים בתשובה. עצם זה שישראל התפזרו בכל העולם, אז הם בכל מקום שהם מגיעים, הם משפיעים על המקום, את היהודיות של עם ישראל, שעם ישראל זה עם שהראש שלו פתוח, דבוק בתכלית. זה לא כמו כל העמים האחרים, הם לא חושבים מה הלאה, לא חושבים על תכלית. אצלם זה הרגע הזה לחיות, לתאוות, לתת לגוף מה שצריך ויותר וזהו. אז עם ישראל התפזר בכל מקום ומקום. אז 10 אלה, אחרי שהיה הרוח שערה שנכנסה לארמון של המלך, ורבינו אמר שהיא לא הזיקה, לא הזיקה שם בארמון של המלך, אבל העיפה את כולם, כולם התפזרו, התפזרו בעולם. עכשיו הוא מבקש רשות ממדינת הממון לצאת אל הגיבור, הרי הגיבור עכשיו, הוא והצבא שלו עומדים סביב למדינה ורוצים לכבוש את המדינה. הוא שלח את שלוחיו לשאול אותם כרגיל, נכנעים? אם כן, אני עוזב את המדינה, או כיף. לא נכנעים, כובש את המדינה, וכבר יש לו שם שבקלות הוא כובש מדינות, כי יש לו חרב מיוחדת, אמרנו זה חרב התפילה. אז עכשיו הם עמדו במצב קשה, מדינת הממון, זאת אומרת, מידת הגבורה, הגיבור זה מידת הגבורה, התפשטה עליהם ופגעה להם באליל שלהם, בכסף, פגעה להם בכוח של הכסף, עד שהם כבר לא יוכלו להתעלות עליו. כי הם ראו שזה לא עוזר, אי אפשר לשכנע אותו, אי אפשר לדבר איתו, לא, הנושא הזה לא מעניין אותו, מממון אל תדברו כלל, אמר להם. אני רוצה רק הכנעה. הכנעה, זאת אומרת, תודו שיש כוח מעליכם. ולא אתם האלוהים של העולם הזה, כי העשירים חושבים שהם אלוהים. כמו שפעם סיפרתכם, היה זה אחד, זה העשיר אחד שהיה בא לשיעור, והוא פשט רגל, אז הוא ירד למדרגה הזאת שהוא יכול לבוא לשמוע שיעור. אז הוא בא לשמוע שיעור, ויש תורה בליקוטי מוהר"ן שרבנו אומר, כל הנגידים והעשירים משוגעים. אז התפלאתי, מה, אני מכיר אנשים, והם לא משוגעים, מה הכוונה? אז לא הכרתי את הפנימיות, מה בפנים עובר להם בראש. שאלתי אותו, מה רבנו מתכוון? הוא אומר, כפשוטו. אמרתי לו, מה השיגעון? הוא אומר, אני חשבתי שאני אלוהים, שהוא היה עשיר. באמת חשב, לא כאילו יש לו כוח של אלוהים. הוא האלוהים, מה שכתוב עליו, ומדברים עליו, וכולם עומדים ומתפללים, וכאילו לאיזה אל, וכל הכוונה הייתה אליו. אליו ולחבר'ה שלו, שגם הם היו אלילים. ככה השיגעון הגיע עד מצב כזה. אז הגיבור פגע להם בנקודה העיקרית שלהם, בנקודה שעליה, באליל שלהם, שעליו הם היו נתלים, ומידת הדין התפשטה עליהם והתחילה לערער להם את הביטחון בממון. הממון כבר לא כמו שחשבתם, שהוא יציל אתכם ויראה לכם. אז אמרו לו שינסה לעזור להם נגד הגיבור. אז הוא אמר שהוא מוכן לצאת לגיבור, למחנה של הגיבור, לברר אם זה אותו גיבור שהוא מכיר, שהיה אז אצל המלך, כשהוא היה אצל המלך. אז הוא יצא למחנה, הוא פגש את אחד הגיבורים, החיילים, לפני שהוא ניגש למחנה, ושאל אותו, מי אתם ומה אתם? אז הוא סיפר לו את הסיפור שאותו סיפור סיפר בעל התפילה למדינת הממון, שהייתה רוח שערה ועשתה בלבול בעולם, התחלף העולם, אמת הפך לשקר, שקר לאמת, ים נהיה יבשה, משהו התבלבל לגמרי. ואז התחילו לחשוב כל בני העולם, לעשות תכלית, מה אין טעם לחיות בלי כיוון, בלי מטרה, זה איזה חיים ריקים. אז האנשים חשבו, מה צריך למצוא איזה תכלית, משהו, איזה... אז צריכים לחשוב, צריכים לבחור מלך שינהיג אותנו לתכלית, אבל מה התכלית? אז הייתה כת אחת שאמרה שהעיקר זה כבוד, רבנו אמר ש... להיות אדם עם כבוד, מכובד, הזכיר את הכת של החוכמה, היו כאלה שאמרו, חוכמה העיקר, כת של השמחה, אמרו, העיקר בשמחה, להיות בשמחה בחיים, 10 כיתות, והתפזרו, וכל אחד מהכיתות האלה חיפשו להם איזה מישהו שיהיה נציג שלהם לעניין, למשל הכת של השמחה, מצאו איזה שיקור אחד, שרוח, שמגדל לו קרמים של כל מיני דברים שעשו אותו מבולבל, ובחרו אותו למלך. פה רבנו מספר בעצם שכל הכיתות האלה, כל אחד בחר לו תכלית, ובאמת, כל העולם מחולק ל10 חלקים. ומה שאנחנו נראה בסיפור זה שבעצם הצדיקים האלה שהתפזרו, הם יבואו להחזיר אותם לשורש, לתשובה, לקדוש ברוך הוא, כל אחד דרך אותה דלת שהוא יצא ממנה. זאת אומרת, הם לא ישנו את המהות. אלה שהנפש שלהם יש לה נטייה לשמחה, הם ימשיכו להיות בשמחה. רק הוא יגלה להם את השמחה האמיתית. אלה שיש להם נטייה לחוכמה, להתעסק בחוכמה, בלימודים, הוא לא ישנה להם את הדרך. אתם תישארו בחוכמה, אבל אני אגלה לכם דרך איך להיכנס לחוכמה. ואלה שהיו כל הכתות פה, כל אחד מהם, מלאך עליהם, אנחנו נראה שמלאך עליהם אחד מהעשרה אלה שהתפזרו בעולם, וזה, כל זה מספר לו עכשיו אחד מהחיילים לבעל תפילה. והוא שאל אותו, והם מה? אז הוא אמר, הם מהקט של מגדלי האיברים. אמרנו שיש קט שדואגים כל הזמן שיתנפו ויהיו שרירנים וגיבורים, אז הוא מהקט הזה, מהקט הזאת, שהם בחרו להם למלך את הגיבור הזה. עד כאן הגענו, ועכשיו נמשיך, נראה את הדו-שיח ביניהם, בין הבעל התפילה והחייל הזה. כל זה סיפר אחד מהגיבורים לבעל תפילה. וסיפר לו שהם, דהיינו, אלו הגיבורים שהתחברו עם הגיבור הנעל, הם מן הקד של בעלי איברים, שקיבלו עליהם למלך בעל איברים אחד. אז הם בחרו להם בעל איברים אחד, איזה אחד בריון, מרים משקולות, יש לו שרירים, מנופח, עושה רושם של גיבור, מינו אותו עליהם מלך. והיא היום, והלכו מחנה אחד מהם עם העגלות שהולכים אחרי המחנה, כל הזיגוד, הציוד, שמוליכים אחרי מאכל ומשתה וכיוצא, ואלו הבעלי איברים הייתה בוודאי אם אתה מוטלת על הבריות, כל מקום שלחו רעדו מהם. כי היה להם שם של מפיונרים, מפחידים, איפה שהם הולכים, או שאתה מציית למה שהם רוצים, או שהם משתמשים בכוח. זו הייתה השיטה שלהם. דבר ראשון, להשתמש בכוח. כי היו אנשים גדולים וגיבורים, בוודאי מי שפגע בהם נתן מהם מן הדרך, לא רצו להתעסק איתם. לא, זה משפחה הזאת מפורסמת, המשפחה היא מפורסמת, לא מתעסקים עם האנשים האלה, וככה הטילו חיטתם. וכאשר הלכו המחנה הנעל, בא כנגדם גיבור אחד, כך הוא מספר עכשיו החייל, והוא הגיבור הנעל, זה שעכשיו אתה בא לשאול עליו, הוא, זה הגיבור הזה, ראה אותנו עם המחנה שלנו ועם הגיבור שלנו, שהיה לנו מלך. והגיבור הזה כשבא כנגד המחנה לא נתן מן הדרך, כולם פחדו מאיתנו, איפה שהלכנו, פתאום בא זה, נכנס בינינו, העיף אותנו לצדדים, לא התייחס אלינו, נכנס לתוך המחנה, פיזר אותם לכאן ולכאן, ונתייראו אנשי מחנה מלפניו. וגם הגיבור שלהם, המלך שלהם, פחד ממנו, כזה אמיץ לב. והוא נכנס לתוך העגלות שהולכים אחרי המחנה ואכל מה שהיה שם, ונפלא הדבר בעיניהם מאוד על גודל גבורתו, שלא היה מתיירים מן המחנה כלל, ונכנס בתוכם ואכל מה שהיה לעגלות, ותכף ומיד נפלו לפניו ואמרו, יחי המלך, ישר העיפו את המלך הקודם ומינו את הגיבור הזה למלך. כי ידעו שגיבור כזה בוודאי ראוי למלוך לפי דעתם, שעיקר התכלית הוא מישהו בעל איברים וגיבור וחזק, ובוודאי ימחול לו המלך את המלוכה, המלך שלהם, מאחר שנמצא גיבור בעל איברים כזה, כי לא ראוי המלוכה, וכן אהבה, שנתקבל זה הגיבור שבא כנקדם למלך. והוא הגיבור שאנחנו הולכים איתו וכובשים את העולם. והוא אומר, הגיבור הזה, עכשיו החייל מספר את הדברים של הגיבור, שיש לו בזה כוונה אחרת במה שהוא הולך לכבוש את העולם. הוא לא מגלה את הסוד שלו. למה הוא הולך ועושה את הדבר הזה? עושה רעש בעולם. למה הוא עושה את זה? כי אין כוונתו כלל לזה שיהיה העולם כבוש תחתיו. לא את זה הוא מחפש. רק שיש לו כוונה אחרת בזה, והוא לא מגלה את הכוונה. אבל יש לו כוונה אחרת בזה. זאת אומרת, פה רבנו מגלה שהצדיקים לפעמים מציגים דבר מסוים החוצה, והכוונה שלהם היא כוונה אחרת. כי צריך לדעת, אם יקש תתפתל, זה העצה שדוד המלך אומר, לפעמים צריך ללכת עם סיבובים, ללכת בין הטיפות, לדעת איך לתברן בעולם הזה. כי יש דברים שאי אפשר לבוא ממול, צריך שכל. מי שמכיר את זה בטון, למשל, לשבור קיר בטון, לא באים עם איזה מלדוך ישר, זה לא יקרה כלום, יש פה מקצועה. באים מהצד, נותנים מכות קטנות מהצד, אז הוא נשבר. יש מצבים בחיים שאתה עומד מול איזה דבר, אם תלך ראש בראש, לא תוכל לנצח או תנזק. צריך לדעת, לתמרן. זה שכל, זה דעת, דעת זה לדעת איך לתמרן. אז הצדיקים האלה פה, רואים את הראשון, שיש לו כוונה אחרת, אבל הוא עושה קודם כל רעש בעולם. הכוונה שלו לעשות פרסום. ומה העניין גבורתו של זה הגיבור? שהוא המלך שלכם. השיב לו, עכשיו הוא מברר, בעל התפילה מברר מה הגבורה שלו כדי לדעת אם זה מה שהוא מכיר. כשהוא היה אצל המלך, הרי הוא זה שהמליץ למלך שהבת מלך תתחתן עם הגיבור. והתינוק שנעלם, זה הרי התינוק של הגיבור, אחרי שהוא נולד. השיב לו, היות שבמדינה אחת לא רצו להכניע עצמם תחתיו, לקח הגיבור הזה חרב שיש לו, והחרב הזאת יש לה שלוש כוחות. אז הוא, הבעל תפילה אומר, נראה לי שזה הגיבור שאני מכיר. אני מבקש רשות, לך תבקש רשות, רעיון שאני אוכל להיכנס אליו, למלך שלכם. והלכו ושאלו אותו את הגיבור, שיש איזה מישהו שטוען שהוא מכיר אותו והוא רוצה להיכנס אליו, ונתן לו רשות שיבוא לשם. כשבא הבעל תפילה לגיבור, הכירו זה את זה. והיה ביניהם שמחות גדולות מאוד מאוד על שזכו להתוועד יחד. והיה ביניהם שמחות ובחיות. למה זה וזה? כי זכרו את המלך ואנשיו, נזכרו בתקופה, בחוויות היפות שהצדיקים היו יושבים יחד. ומתעסקים בדברים שנמצאים ברום העולם, פורחים מעל העולם הזה. כי רבנו אומר, התענוג הנפלא, הגן עדן, זה כשאתה מחוץ לעולם הזה. לא הכוונה לברוח, לקפוץ החוצה, אלא לחיות פה בעולם הזה, אבל אתה מנותק, מנטלית מנותק מענייני העולם הזה. אתה חי בגן עדן. אז הם זכרו את התקופה, מה היה העיסוק שלהם ברוחניות, עוסקים בדברים ברומו של עולם, מתחברים עם הרגש לקדוש ברוך הוא, מרגישים את הטעמים הנפלאים שיש בבריאה, אהבה, שמחה, המוח עובד כל הזמן מאיר, כשהמוח מאיר, כל האדם מאיר, הכל חי אצלו, כי החוכמה תחי את בעליה, אם המוח לא עובד, מתנוון. וחז"ל אמרו, תלמידי חכמים, ככל שמסכימים, דעתם משתבחת עליהם. עמי הארץ ככל שמסכימים, דעתם משתבשת עליהם. המוח לא עובד אצלם, הם... הוא מעביר את הזמן, אני יודע, אולי בעיתון הוא קורא כמה דברים, זה כל ההשכלה שלו בעיתון, או משחקי כדורגל, לא כל מיני, אז המוח הולך ומתנוון, מתנוון לאט לאט, ומגיעים לגיל מסוים שכבר לא, הוא נראה אותו דבר, והוא מסתכל, אבל הוא לא רואה כלום, הוא המוח שלו. ואילו תלמידי החכמים, המוח שלהם הולך ויותר ויותר. למה? חורבן הגוף בעניין השכל, כשהגוף הולך והכוחות שלו מתמעטים, השכל גודל. אז הזקנה היא מסייעת לחוכמה, כמו שהפסוק אומר, בזקנים חוכמה. או שלהפך, אם האדם מנוון את השכל שלו, יוצא מופסד. ראיתי איזה סרט מדעי, עשו מחקר בסין. בדקו מוח של אותו אחד מהמדענים שם, שהוא גם כן, הוא מדען, אבל הוא גם היה, שעליו עשו את הבדיקה הזאת. ולקחו זקן באותו גיל, שני זקנים באותו גיל. הכניסו אותם למה זה, כמו תנור גדול כזה, זה מכונה, אני לא יודע מה היא עושה, וציימו את המוח, והתוצאות היו, רואים תמונות, צילומים, ממש, שחלק מהמוח אפור, ואז הוא מסביר שזה תאים שלא מהירים, כאילו הפנסים קבועים, שרופים. הוא מראה את זה ומראה מול זה את המוח של המדען השני, שהוא בגיל 90, אבל עוסק בחוכמה. ממש, רואים כאילו פנסים דולקים ופנסים קבועים בתוך המוח, תאים, שטח בתוך המוח קבוי ושטח שהוא מאיר. פשוט מאוד, החוכמה מחיית האדם, זה מאיר לו את הדעת. במיוחד החוכמה העיקרית, חוכמת האלוקות. חוכמת האלוקות היא מתעסקת רק בנושא הזה, הקדוש ברוך הוא, הפלא הגדול הזה, שהוא ברא את כל החוכמות, את כל הנפלאות, את כל האינסוף הזה, כפשוטו. אנחנו חיים בתוך אינסוף, כדור שמעליו יש אינסוף. לחיות בדבר כזה, רק זה, זה מדהים, רק לחשוב על מי שעשה דבר כזה. אז זה גם מה שמשמח אותנו, שאנחנו נמצאים בידיים כאלה של פלא אחד כזה גדול, והתורה עוד מבטיחה לנו שהוא הכין לנו איזה נצח נפלא, אז זה מה שנותן ליהודי את השמחה, שהוא כל הזמן, עם כל הצרות והיסורים והמשברים של החיים, הוא שמח, כי יש לו תכלית. רבנו אומר, מי שלא מסתכל על התכלית, למה לא חיים? בשביל מה לך לעבור את ה-70 שנה האלה? אם אין לך תכלית, בשביל מה? אחד שיש לו תכלית, שמח, אפילו שהוא עובר משברים, עובר את זה, זה כל בענייני העולם הזה, מדלג, ממשיך הלאה. אז הם נפגשים, הוא נכנס אליו, והיה ביניהם שמחות ובחיות, כי זכרו את המלך ואנשיו, זכרו את החוויות הנפלאות שהיה להם יחד כשהם היו 10 סביב המלך, והתעסקו ברוחניות, ובחו על זה, שנפרדו והתפזרו בעולם, בגלל הגלות הזאת ש... קרתה. על כן היה ביניהם שמחות ובחיות ודיברו יחד הבא לתפילה עם הגיבור, איך התגלגלו, באו לכאן, סיפרו מה עבר להם מאז הפרידה, וסיפר הגיבור לבא לתפילה שמאז שהיה רוח שערה הנ"ל, שאז התפזרו כולם, אז כשחזר ממקום שעלה לחדש כוחו אל הארמון, כשהוא חזר שם, לא מצא את המלך עם כל האנשים שלו. לא מצא את המלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נעלם מהעולם. איננו. נהיה מצב ואחז בשלום. העניין הזה של נמצא או לא נמצא, זה העניין של אמונה. זאת אומרת, כמו למשל, עכשיו פה בתוך החדר הזה, יש פה קולות, מדברים. מדברים שם בתחנות רדיו, ופה עכשיו בתוך הגלים יש דיבורים, אנחנו לא קולטים אותם. אבל אם נפעיל פה מכשיר, תוך שנייה תקלוט. הנה, יש פה מילים מסתובבות באוויר, אפילו תמונות. זאת אומרת, צריך מכשיר, כדי לקלוט שפה כרגע יש דיבורים שאנחנו לא שומעים אותם כי אין לנו כלים. הקדוש ברוך הוא גם כן מלוא כל הארץ כבודו, והוא נמצא ונראה כל רגע ורגע. צריך להפעיל רק את המכשיר, שזה האמונה, בשביל לקלוט שהנה הוא פה. אז מי שלא לא בקטע הזה, זה אין לו את המלך, נעלם המלך מהעולם, ואז שאם אין את המלך הקדוש ברוך הוא, עולם בלי הקדוש ברוך הוא זה גיהינום. זה אין חיים ואין כלום. אז כשהוא חזר, הוא ראה שהמלך איננו וכל העשרה התפזרו. אז הלך באשר הלך ועבר על כל האנשים הנ"ל. התחיל להסתובב בעולם, היינו שהבין שהיה במקום כולם. הגיבור מספר לו שכשהוא התחיל להסתובב בעולם ממקום למקום, הוא עבר במקום כולם. באיזה מקום כולם? זאת אומרת, הוא עבר במקומות שהוא הרגיש שכאן נמצא אחד מהחבר'ה שלו. אחד מהעשרה, רק הוא לא פגש אותו. היינו שעבר באיזה מקום, הבין ששם הוא בוודאי המלך, אך לא יכול לבקשו למוצאו. וכן עבר במקום אחר שהבין ששם היא המלכה, גם היא נאבדה. אך לא יכול לבקש ולמצאה. וכן עבר על כל האנשים, אך אותך לא עברתי, הוא אומר לבעל תפילה. זאת אומרת, הגיבור פה מספר שהוא עבר את המדרגות של כולם. שהוא אומר, עברתי את איפה שהמלך, עבר את כל המדרגות, אבל לא הגעתי עוד למדרגה שלך, של הבעל תפילה, כי אותך, את המקום שלך לא מצאתי. היינו שגיבור לא עבר על מקום שהיה שם הבעל תפילה, הוא מספר את המדרגות שלו, מה הוא כבר עבר ואיפה הוא עוד לא עבר. ענה הבעל תפילה, אני עברתי על מקום כולם וגם על המקום שלך. זאת אומרת, זה פה רבנו מגלה שבתפילה מגיעים לאכול, לכל המדרגות שבעולם. גם לחוכמה, גם לשמחה, לכל המדרגות בתמימות ובשיטות, תפילה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע איך, מה פתאום, שישמע לי, מה פתאום הוא שומע, איפה הוא, מה. יש פה סוד עצום, סוד התפילה, התפילה זה סוד, וזה הכוח שניתן ליהודי. חז"ל אמרו את המשפט הזה, מה אנא עביד ארעא ושמעיה במילולי, אף אתה כן. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאני בראתי שמיים וארץ בדיבור שלי, גם אתם כך, אני נותן לכם את הכוח. רק תאמינו בכוח הזה ותראו שהוא פועל, אבל אם לא מאמינים, לא משתמשים בו, וגם זה לא פועל. היינו שהבעל תפילה עבר על מקום הגיבור, כי הייתי עובר במקום אחד וראיתי שעומד כתר המלך, אז זה היה סימנים לדעת שהוא הגיע למדרגות האלה. והבנתי שכאן בוודאי המלך, אך לא הייתי יכול לבקשו על מוצאו, וכן הלכתי יותר, עברתי על ים של דם. והבנתי שזה הים נעשה מהדמעות של המלכה, שנאבד לה הנכד, התינוק, שהיא בוכה על כל הנעל, על כל מה שקרה, ובוודאי המלכה היא כאן. אך לא היה אפשר לבקשה על מוצא, וכן עברתי על ים של חלב, והבנתי שזה הים נעשה מהחלב של הבת מלכה, האם, שנאבד לה התינוק, שנאבד בנה, והיה דוחק אותה ריבוי החלב, ומזה נעשה הים הזה, ים של חלב. אין לי פירושים להסביר את כל הסודות של... זה מי שיש לו איזה רעיון, מתאים לשמוע, אבל לי אין. אני רק קורא את מה שהסיפור אומר, מה שהם אומרים, אבל כל פעם קורא את הסיפור עוד פעם ועוד פעם, מתחדשים עוד חידושים. ובוודאי וכאן היא הבת מלכה, אך לא היה אפשר לבקשה למוצא, וכן עברתי יותר וראיתי שהיו מונחים השערות של זהב של התינוק. שערות של זהב, אולי זה רומז על החוכמה, כי רבנו מדבר על שבע מחלפות ראשו, שזה רומז על החוכמה. כי הרי התינוק שנולד, הוא סיפר לנו רבנו שהוא נולד עם חוכמה. כבר כשהוא היה תינוק, כשאיפה שצחקו המבוגרים הוא צחק, כשדיברו איזה משהו, הוא הקשיב, הוא הבין, רק לא יכול לדבר. זאת אומרת, הוא נולד חכם. ולא לקחתי מהם כלל, מהשערות שלו, וידעתי שכאן הוא בוודאי התינוק. אך לא היה אפשר לבקשו למוצאו, וכן עברתי יותר והייתי עובר על ים של יין. וידעתי שזה הים נעשה מהדיבורים של המליץ, ים של יין, זאת אומרת ים של שמחה. מאיפה זה בא? מהדיבורים של המליץ. המליץ של המלך, שהיה כל הזמן יושב מול המלך ומדבר דיבורים של עידוד ושמחה, אז הדיבורים האלה זה נעשה ים של יין, ים של שמחה. שהוא עומד ומדבר תנחומים לפני המלך והמלכה. ואחר כך הוא חוזר, פניו ומדבר תנחומים לבת מלכה, ככה זה היה התפקיד שלו, המליץ. הוא אומר לו, דיבורים נעשה ים של יין, כמו שכתוב, חיכך כיין הטוב. אך לא הייתי יכול למוצאו. וכן עברתי יותר, וראיתי שעומד אבן שחקוק עליו תמונת היד. אתם זוכרים שלמלך הייתה יד, ועל היד היה רשום כל מה שיקרה בבריאה, מתחילת הבריאה ועד הסוף, בהיסטוריה, לעמים, באופן פרטי לכל בן אדם, בדרכים, הכל היה כתוב על היד של המלך. זאת אומרת, רבנו מרמז שהכל ביד השם, כל מה שקורה לאדם, מתחילת בריאתו ולנצח נצחים, הכל כתוב על היד של המלך. אבל שימו לב, יש דבר מאוד, צריך לדקדק בזה ולהבין שיש פה איזה משהו מעניין. שהבעל תפילה ניגש למדינה של הממון, הרי הם סגרו, הם בנו להם, על ההרים הגבוהים רבנו אומר, בנו להם ארמונות וסגרו את עצמם שאף אחד לא יוכל להיכנס, רק היה שביל דקיק שדרכו היה אפשר לעלות אל ההר. הבעל תפילה נכנס בפנים, אמרו לו, איך נכנסת לפה? הרי זה סוד, רק אנחנו יודעים איך להיכנס לפה. אמר להם שזה היה כתוב גם על היד של המלך, כי כשהוא היה אצל המלך הוא למד את התורה, הוא למד את מה כתוב ביד של המלך, כי התורה היא היד של המלך. בתוך התורה, תורת משה כתוב הכל, באופן אישי לכל בן אדם מה יקרה, באופן כללי לכל העולם מה יקרה, רק צריך לדקדק במילים, באותיות, בין השורות, לקרוא ובן אדם יכול להגיע לזה. אז הוא אמר לו, שם הוא ראה ביד של המלך את השביל איך להיכנס, ולכן גם אם אתם רוצים מקום אחר, גם שם אני יודע. זאת אומרת, הסוד, השכל, איך להיכנס למקום שלכם היה רשום שם. ומה עוד? והיה כתוב שם גם, כשהם אמרו, שאלתם לאן אתם הולכים עכשיו, כשפחדו מהגיבור, הם אמרו שהם הולכים למדינת הממון היותר גדולה, עשירים יותר גדולים, לבקש סיוע שלא ייפול להם הנפילה שלהם, על הממון שלהם. אז הוא אמר להם את המשפט הזה, אם תלכו לשם ותסמכו עליהם, תהיה לכם מפלה יותר גדולה. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אמר להם, גם זה היה כתוב על היד של המלך. זאת אומרת, יש פה תנאי. כאילו אם אני אומר כתוב על היד של המלך, כתוב של, על היד של המלך, שתי אפשרויות כתוב על היד של המלך. יש אפשרות שאתם תלכו אליהם, ואז אם תלכו אליהם, התוצאה תהיה שתהיה לכם מפלה. אבל אם לא תלכו אליהם, אלא תלכו לקדוש ברוך הוא, אז תהיה תוצאה אחרת. זאת אומרת, על היד של המלך בתורה כתוב הכל, אבל יש את שתי אפשרויות, יש כמה אפשרויות. מה שתבחר כתוב בסופו של דבר, אבל אתה יכול לבחור את זה ואת זה. כי זה מה שהגמרא אומרת. הכל כתוב והרשות נתונה. סתירה. השכל שלנו לא יכול להבין את זה. רבנו אומר תורה כף א', לעתיד לבוא שיתגדל לנו השכל האנושי. אנחנו נבין איך זה וזה אחד, ואין בזה סתירה בין הידיעה והבחירה, בין זה שהכל מהקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן אתה מסוגל לעשות הכל. ואף על פי שהכל כתוב, אז הנה פה בקטע הזה רבנו מספר, הכל כתוב, אבל שתי אפשרויות כתובות, אם תעשה ככה ככה, ואם תעשה ככה ככה. זה השכל של התורה, שאתה לומד תורה, היא מגלה לך שכל, אפשרויות, איך להתנהג, איך לנהל חיים, איך תעשה ככה, התוצאות יהיו ככה, תעשה ככה, התוצאות יהיו ככה.
זה מה שקורה עכשיו בעולם, שמדינת הממון נופלת.
ברוך השם.
אתה
אמרת
את זה כל מה שמחת בעד, שהוא בעד שפילה, אתה יכול לצאת את הדרך. לא, שהוא לא בעד שפילה, הוא לא יודע את הדרך.
כן. רבנו אומר, בשביל להגיע לתפילה, כמו שאת אומרת, בבית כנסת, תפילת 18 טובה, צריך לעשות הרבה התבודדויות, תפילות מעצמך, שאת תמציא את המילים. כי התפילות האלה, הכתובות, רבנו אומר, הן כבר מוכרות למחבלים. אז הם עומדים, מחכים שתבוא עם התפילה, להתחיל אותה, ואז מבלבלים אותך, מתחילים במוח להיכנס מחשבות, הטרדות, כל העסקים, כל הבלבולים באים באמצע התפילה. אז בן אדם לא יכול להתרכז. בשביל להגיע למצב של תפילה שבאמת היא אמיתית, שזה שווה הכל, שבאמת מי שזוכה לתפילה אמיתית, שהוא גומר את התפילה, רבנו אומר, הוא מרגיש דישון בתוך העצמות שלו. זרמים זורמים בתוך הגוף של האדם, זרמים של הנאה למי שאומר תפילה אמיתית כראוי, מדבר עם הקדוש ברוך הוא כראוי. בשביל זה צריך התבודדות. יושבים במרפסת, מסתכלים לשמיים, אלה שהולכים לשדות, לשדות, להרים, להרים, ולבד, בלי אף אחד, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מתרגלים לזה, זה הופך להיות חלק מהחיים. ויש לו גם עוד שיחה שמשיח יביא כל אחד ואחד למדרגה שיעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא כמו משה רבנו. משה רבנו היה מדבר בקדוש ברוך הוא, הוא רואה אותו. הראייה תלויה באמונה, כשאדם מאמין במשהו חזק חזק, הוא רואה את, הוא רואה את מה שהוא מאמין בו. זה המדרגה שצריך להגיע. אז הוא אומר שהוא עבר וראה על סלע חקיקה של היד, אבל לא את היד עצמה, היד נאבדה. זאת אומרת, מה זה היד נאבדה? השכל של התורה נאבד, כמו שהקראנו שבוע שבוע מליקוטי מוהר"ן, את הקטע שחכמים אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. מה תשתכח? זה כתוב בספרים. השכל שלה ישכח, ההבנה, בא רבנו ועשה חידוש, חידש את הכל ואמר, אני מוליך אתכם בדרך של הקדמונים, בדרך של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. בתורה שאני מגלה לכם, זה התורה ההיא, לפני שהיה הבלבול בעולם, שהשקר התהפך לאמת, וים יבשה, לפני הבלבול. מחזיר אותנו לתורה ההיא. יש איזו שיחה שרבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא את מעמד הר סיני עוד פעם, לעצמו באופן אישי. ויש שיחה כזאת, שהוא ביקש דבר כזה. זה אחת השיחות הסודיות שיש בספרי רבנו. והכל, בן אדם, כל מה שהוא רוצה יכול. לא יגיד, הוא, זה גדול. גדול לבקש בקשה כזאת, או לבקש בן אדם גוסס שיהיה לו נס שיחיה, או כל מיני דברים. קשה לך. לך קשה, אז אתה מתייחס לבקשה גם כן בקושי. אבל אם היית יודע מה יש לו, זה כלום. למשל, אדם עני, 5,000, 10,000 דולר, זה סכום רציני בשבילו, אז הוא מתבייש, פחד לבקש סכום כזה, זה ענק. אבל אם הוא בא לאחד שזה אצלו, אני יודע, משהו של, של יום, יום, כמה שעות הוא עושה את הכסף הזה, מה הבעיה בשביל לתת לך סכום כזה? זה רבנו אומר, אין הצדיקים יודעים לבקש מהקדוש ברוך הוא, כי הם לא יודעים את גדולתו. אם היו יודעים כמה יש לו, היו פותחים את הפה לבקש מה שהם רוצים. רבנו ביקש, בלי יוצא מן הכל, כל מה שרוצה ביקש. הרבה דברים שקורא את חיים מורן, את הסיפורים, את הילדות שלו, חופשי, ביקש, כי הוא ידע לפני מי הוא עומד, עד שהקול שלו. אז מה הבעיה לבקש? אדם לא מבקש, הוא אומר, זה תיחה רצינית לעשות דבר כזה. הוא לא קולט שתיחה לך, לא, לא, אצלו זה כלום. אז מה היה שם? התורה נעבדה, היד איננה, אבל החקיקה, הרושם שלה, נשאר על הסלע. אז הבנתי ששם נמצא החכם של המלך. והוא חקק לו תמונת היד על האבן בשביל זיכרון. אך לא היה אפשר למוצאו, וכן עברתי יותר והייתי שומד מסודר על הר אחד, שולחנות של זהב וקרידנצים, רעיתים, ושאר אוצרות המלך. והבנתי שכאן הוא הממונה על האוצרות. פה פעם ראשונה הוא מגלה את זה. עד עכשיו, אם אתם זוכרים בסיפור שהוא סיפר על העשרה של המלך, הוא סיפר רק על 9. את העשירי הוא לא הזכיר. עכשיו הוא מזכיר אותו פעם ראשונה. שר האוצר של המלך לא מוזכר בשום מקום, רק פה. מה עם שר האוצר? היה אצל המלך גם שר האוצר, כל האוצרות של המלך היו בידיים שלו. אז עכשיו הוא אומר שהוא עבר על מקום שראה שולחנות של זהב, והבין שכאן נמצא שר האוצר. כי הרי מדינת הממון היא גם כן קט מהעשר כיתות, הוא לא הזכיר אותה בתור קט, הוא הזכיר את תשע כיתות, ואת הקט של הממון הוא לא הזכיר עד עכשיו, הבעל תפילה. עכשיו הוא מזכיר את ה... צריך להבין שהאוצרות של המלך, כשאנחנו מדברים על אוצרות של המלך, אוצרות זה סודות. זאת אומרת, שכליים גנוזים, שהם דברים יקרים, שהם נמצאים במקומות מוסתרים, כי זה דברים יקרים, שלא מבזבזים אותם, ולא נותנים את זה לכל אחד. כמו שהגמרא אומרת, יעיף חוכמתה לחכימין, והגמרא אומרת, כסף הולך לעשיר, לא נותנים כסף לעני. ייתנו כסף לעני, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, יבזבז את זה. תוך יום, ילך לכל הקניונים, יפזר, לא, מה עושים עם זה? כסף נותנים לעשיר, אותו דבר, חוכמה, יעיף חוכמתה לחכימין. חוכמה נותנים לחכם, לא נותנים חוכמה לטיפש. צריך, תגיד, תן לו טיפש חוכמה. אם תיתן לו, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, מה יעשו עם זה? אז ככה אותו דבר. אז פה האוצרות של המלך זה סודות התורה, זה כל מיני שכליים, סודות שהצדיקים יודעים, וזה השולחנות של זהב. ורבנו אומר שיש שפע רוחני ושפע גשמי. השפע הרוחני כשהוא יורד לאדם, זה יכול לרדת לו בתור שכל, ואם הוא רוצה, הוא יכול לשנות את זה לדבר אחר, לפי ההחלטה שלו. אחד הדברים שהוא יכול לשנות את זה, לשפע גשמי, כסף. כשיורד לאדם שכל, הוא יכול שזה יתפזר לשתי אפשרויות, או שזה יהיה כסף, או שזה יהיה דעת. אז רבנו אומר, מי פתי אסור אינה, מי הפתי הזה, שיחליף תענוג רוחני בתענוג גשמי. אבל יש אנשים כאלה שמעדיפים את זה. שלמה המלך, כששאלו אותו מה הוא מבקש, הרי ששאלו אותו מה אתה רוצה, חוכמה, כסף, עושר, ואתה קדוש ברוך הוא נתן לו רשימה שלה, מה אתה בוחר? בחר בחוכמה. וכשאדם בוחר בחוכמה, אז ממילא יש לו את הכל. כי רבנו אומר, מי שיש בו דעת, אצלו הפרנסה בנקל. מי שאין בו דעת, הפרנסה אצלו בקושי. למה? כשיש דעת, אתה יודע איפה נמצא הכסף. כשאין דעת, הבן אדם מגשש. אולי אם נעשה את העסק הזה, אולי נעשה פה, אני אמכור פה, אני... הכל בגישושים. האדם שיש לו דעת, הוא יודע בדיוק איפה זה נמצא. תעשה ככה, הנה הוא יבוא. אז השולחנות של זהב, זה שכלים שהוא זכה לו, הממונה על האוצרות, אז הוא אמר שהוא עבר גם שמה וראה את השולחנות וידע ששמה נמצא הממונה על האוצרות. השיב הגיבור, גם אני עברתי על כל המקומות הללו ואני לקחתי מן השערות של זהב של התינוק, זאת אומרת שכליים, כי לקחתי 7 שערות שיש להם כל מיני גוונים והם עיקרים אצלי מאוד. והייתי יושב במקום שישבתי, והייתי מחייץ בי במה שאפשר בעשבים וכיוצא. זאת אומרת, בתקופה שהוא לא היה יכול לנהוג את הרוחניות בגלל הגלות, בגלל הנפילה הזאת, אז הוא יחיה את עצמו בעשבים. זאת אומרת, יש דבר כזה שבן אדם יכול לחיות מהשאריות, מהזיכרונות של הדברים הטובים. כי רבנו אומר כמו שהעיוור מאמין למקלו. העיוור הולך בחוב עם מקל, מה שהמקל אומר לו, הוא עושה, הוא מאמין למקל. איך אתה יכול להאמין במקל? המקל אומר, יש פה בור, הוא מאמין לו. המקל אומר, פה שמדרכה, הוא מאמין לו. המקל אומר, מאמין לו. רבנו אומר, תאמינו למקל שלכם גם אתם. כמו העיוור, אתה בא לאיזה מצב בחיים, ואתה מבוהל, ומפחד מה יקרה, ומה יהיה, ומה יהיה. תאמין למקל שלך. מה המקל שלך? כבר נוכחת לדעת בעבר שהוא הוליך אותך נכון, המקל. זאת אומרת, היה לך גם כן בעיות, גם כן דברים שנבהלת מהם. עברת, הנה, עברת את זה ולא קרה כלום. עכשיו אתה עומד עוד פעם בסיטואציה מבהילה. תאמין למקל שהוא הוליך אותך כבר בעבר. היה בסדר, אז תמשיך להאמין, אל תדאג, יהיה בסדר. זה נקרא להאמין. אז הוא היה מחיית עצמו בעשבים. עשבים ביחס לפירות, או למאכל יותר חשוב, בתורה הכוונה, זה מדרגה יותר נמוכה, אבל הוא יחיה את עצמו בעשבים, זאת אומרת בזיכרונות, בדברים האלה, שבן אדם מזכיר לעצמו שהיה לו ימים טובים, זה נותן לו חיות מחיות. רבנו אומר, האדם צריך להחיות את עצמו, אנחנו חושבים שאנחנו חיים. פשוט מאוד, אנחנו צריכים להחיות את עצמנו. מה זה להחיות את עצמך? כמו שבן אדם מחיה את עצמו בגשמיות, כשהוא רעב, הולך למקרר ומוציא אוכל כדי לחיות את גופו, אותו דבר אדם צריך לחיות את נפשו. למה? הנפש לא צריכה מזון. גם צריכה מזון, והמזון שלה זה שכל. תן לה שכל. לא נותן הבן אדם שכל, מרעיב את נפשו. נפשי העם ברעב תתמוגג, והנפש צועקת, ורבינו אומר, מרוב שהיא צועקת, אז היא כבר מרוב רעב, היא כבר לא יכולה לסבול, היא מתחילה להסתלק מהגוף. וכשהיא מתחילה להסתלק מהגוף, מתחילים להתקיף את האדם מחלות. כי כל עוד שהנפש בפנים, הוא לא יכול להיות חולה. מתי הוא מתחיל להיות חולה? שהנפש מתחילה להסתלק. אז יש סכנה, הוא יכול להיות להחלות. כי הנפש גם רוצה חיות. אז בן אדם אין לו עצבים, כל היום עובד, קשה, בסדר, נו, אז אין בן אדם שיש לו ימים קשים. הוא לא בא לפריג'דר, לוקח אפילו תפוח שהוא רעב. תפוח, הוא לא מכניס, כשהוא רעב, אין כלום, רק זה. גם לוקח. צמא, הולך לוקח מים מהברז, אין משקאות טעים, רק מים. לוקח. אותו דבר ברוחניות. בן אדם צריך לחיות את עצמו ברוחניות. אני לא יכול להיות כל היום בישיבה, מהבוקר עד הלילה. לא נתון לקטע הזה, כמו שראינו, יש 10 כתות. כל אחד יש לו נטייה אחרת, ולא מכריחים אותו. אבל תחיה את עצמך ברוחניות, בכל תחום שאתה נמצא, אתה יכול להיות עם זה. זה התורה של רבנו. כמו שלמדנו בסיפור הראשון, שהוא נתן לו כלי, הבן מלך קיבל כלי, שהוא אמר לו, כל מקום שתלך, שים אותו על בהמה, היא תרקוד. זאת אומרת, לא דווקא ביער, בכל מקום שתלך. זאת אומרת, כל דרך שאדם חי בה, הוא יכול לחיות את עצמו ברוחניות, ולהיות שמח, ולהיות מאושר, וכל הטוב יכול להיות לו במקום שהוא נמצא. שלא יתכונן על מקומו, לא, אני יש לי עבודה קשה, אני יש לי גדל ילדים, יש עליי עול, אז אני, אם ממילא ככה, אז יאללה, עד הסוף, מרעיב את עצמו עד מיטה. בסדר, אתה עובד 8 שעות, אז ב8:30, מ8 עד 8:30. אחרי 8 שעות, 30 שעה, תקרא תהילים, תקרא סיפורים, תקרא איזה משהו. פשוט. לא יכול זה, משהו אחר. יכול יותר 30 שעה, שעה יכול 5 דקות. אז מה, 5 דקות זה לא טוב? בן אדם רעב, לא לוקח ביס. גם ביס נותן לו הרגשה טובה לכמה שעות. ביס אחד. ככה ביס אחד מהתורה, מה יש? לא, אם אני לא יושב ככה, עם כולם, זה ריבוי אור. בן אדם רוצה טיפש, או הכל או כלום. מה פתאום, או הכל או כלום. קח משהו, גם טוב. כמו כשאתה רעב, לוקח משהו. אז הוא... אז מה הוא לקח שבע שערות, בזה הוא חיית עצמו, והם יקרים צלימון, והייתי יושב במקומי שעשבת עם חיית עצמי בעשבים. זאת אומרת, בעשבים, בדבר קטן, עד שלא היה לי שום דבר להחיות עצמי, והלכתי באשר אלך. וכאשר הלכתי, זה מספר הגיבור, שכחתי את הקשת שלי. שם. השיב הבעל תפילה, אני ראיתי את הקשת. את הקשת הזאת. וידעתי שבוודאי היא הקשת שלך. אך לא יכולתי למצוא אותך. הבעל תפילה הרגיש בכל המקומות שהוא היה, הוא הגיע לכל העניינים. קלט את כל המדרגות של כל התשעה. וסיפר יותר הגיבור לבעל תפילה, כשהוא הלך משם, הייתי הולך ובא, שפגשתי במחנה הזה, הוא מספר להם איך הוא מלך על בעלי האיברים. ונכנסתי לתוכם, והייתי רעב, ואכלתי והעיף אותם. ועתה אני הולך לכבוש את העולם, וכוונתי, אולי אוכל למצוא את המלך עם האנשים שלו. הנה הוא מגלה לבעל תפילה מה הכוונה שלו. אני עושה רעש בעולם, כי הצדיקים, כששומעים מי שעושה רעש, הם מתחילים להקשיב לרעש הזה, והם מתחילים להבין מפה את העניין שמובן להם מתוך התורה. בגלל זה רבנו אומר, כשיש מחלוקת בין צדיקים, שזר לא יתערב ביניהם. אתה לא יודע מה זה הולך. מחלוקת לפעמים, כמה זה צדיק, ומפרסם על השני, ומדבר עליו, הוא כזה וכזה, עושה עליו רעש, וזורק עליו זבל, והוא עונה לו, ונהיית מלחמת עולם בין שני צדיקים. רבנו אומר, וזר שלא יתערב ביניהם, כי יש להם כוונה בזה, שהם עושים את זה. זה ביניהם, הם מבינים את השפה, אחת השני. שזר לא יתערב, כמו העיתונאים וכל אלה שמתערבים, מתחילים לחלך. אז הוא אומר, כוונתי למצוא את המלך ואת האנשים שלו. ודיבר הבעל תפילה עם הגיבור על המדינה הזאת עכשיו של הממון, שנפלו בתאוות ממון, עד שבאו לשטוטים כאלה שבעלי הממון הם מלקות אצלהם, ושאר ענייני שטוט הנזכרים להעיל. ענה ואמר הגיבור לבעל תפילה ששמע מהמלך שמכל התאוות אפשר להוציא את מין שנפל לתוכם, אך מי שנפל לתאווה זו של ממון, אי אפשר בשום אופן להוציאו משם. שמעת? אה? שמעת את המשפט הזה? אני אגיד אותו עוד פעם. לכל הישנים שישמעו עוד פעם. הוא שמע, הגיבור אומר שהוא שמע מהמלך, שמכל התאוות אפשר להוציא את מי שנפל לתוכם. אך מי שנופל לתאווה זו של ממון, אי אפשר בשום אופן להוציאו משם. ובוודאי, אומר לו הגיבור לבעל תפילה, לא תפעל כלל אצלם, לא תצליח. כי אי אפשר להוציאה מזה כלל. רק ששמע מהמלך שעל ידי הדרך שיש לחרב שלי, של הגיבור, שמשם קיבל גבורתו, על ידי זה יכולים להוציא אותם מתאווה הזאת של ממון. זאת אומרת, הוא מגלה שהוא שמע מהמלך, בגלל זה הוא עושה את כל הרעש הזה, והאיומים האלה שהוא מאיים להם על הממון שלהם, הגיבור, מידת הגבורה, שהוא שמע שעל ידי שהוא יערער להם את הבסיס שעליו הם תלויים, זה יביא אותם לאמונה בקדוש ברוך. כי לא תהיה להם ברירה, אין להם במה להתעלות. כשאדם אין לו במה להתעלות, הוא מסכן. רבנו אומר, חייו אינם חיים. מי שתלוי באמונה, אז האמונה הולכת איתו לכל מקום, היא לא תלויה בכלום. האמונה תלויה רק בלב שלך. אתה עם הלב שלך מפעיל אותה, היא כל הזמן איתך. ולא משנה אם תהיה בנצח. אבל כשהתלות שלך היא בדברים חיצוניים, מי יערב לך? אתה צריך לעשות ביטוח על ביטוח ולבטח את חברת הביטוח ולבטח את הבנק ולבטח את המדינה. ואיפה, לא תצא מזה, זה גלגל ש... אין, זה הכל תלוי על כלום. אבל כשאתה בטוח בקדוש ברוך הוא, זה הולך לנצח. אז הוא אומר לו שעל ידי הדרך של החרב אפשר להוציא אותם. אז החרב יש לה שני משמעויות. חרב התפילה, כמו שאמרנו, שיעקב אמר בחרבי ובקשתי, בקשתי ותפילתי, ככה התרגום אומר, והחרב זה גם מידת הדין. זאת אומרת, בשתי הפעולות האלה, גם נראה בהמשך, שזה מה ש... פעל פה. על ידי זה יכולים להוציא את האהבה הזאת של ממון, את מי שנפל ונשקע בתוכה. צריך להבין, תאוות ממון, זה לא שבן אדם, לנצח את תאוות ממון, זה לא שבן אדם חי בלי כסף. זה אי אפשר. לחיות עם כסף, זה המתכונת של העולם הזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא, ורבנו גם אומר, יש גוונים עילאים בתוך הממון, יש אורות נפלאים בתוך הממון, זה האורות של הקדוש ברוך הוא, זה הכוח האלוקי נמצא בתוך הניירות האלה. תאוות ממון זה שבן אדם תולה את עצמו בממון. יש לו בעיה, הרי כולנו מתעוררים עם כל מיני בעיות וזה. מה עובר לבן אדם בראש כשהוא נתקל בבעיה? למשל, אשתו הרגיזה אותו, הוא רב איתה. יכול לעבור לו בראש כמה אפשרויות. יש אפשרות בוא נשלים, סליחה, הוא קרה. או שהוא קופץ עכשיו על הכסף, ואומר שהוא עכשיו לא ייתן לה את המשכורת החודשית. זה תאוות ממון, הוא נקלה לפתור את הבעיה שלו שיש לו עם אשתו באלוהים שלו. הוא נתפס שם. יש לו איזה בעיה רפואית, הוא לא חושב ונפנה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלח רפואה שלמה. לא, אני שחד את הרופא, ייקח את הפרופסור, ייקח פה, ייקח תנאים. זה נקרא שהוא תלוי בתאוות ממון. האלוהים שלו שמסייע, אל, זה על שם הכוח. הסיוע, כוח שאתה נתקע בו, זה... תסגרו את הפלאפונים, אין פה אחד שהוא שר ביטחון, שהוא צריך לשמוע שעכשיו יש התקפת טילים שאני צריך דחוף לרוץ ולתת פקודות עכשיו לצהל מה לעשות. כולנו אנשים קטנים, בקושי אנחנו רואים אותנו על המפה. לא יכולים רגע להתנתק מהפלאפון. דחוף, חייב לענות, למה אם לא יזוז פה כלום. הסוד של הפלאפון, אתם יודעים מהו הסוד של הפלאפון? הציפייה לישועה. בן אדם מצפה לחידוש. סוף סוף אני אצא הפלאקה הזאת של החיים. אולי נשמע איזה משהו חדש, שזה ציפיתי לו, חיכיתי 30 שנה, אני מחכה 40, 50 שנה, נחכה. והנה עכשיו בא הטלפון, אני לא אשמע את זה. וזה דמיונות, שום הפתעה לא תבוא מהפלאפון. בפיך ובלבך לעשותו, הכל נמצא אצלך בלב, אתה לא צריך מבחוץ כלום. זה הפלא הגדול, הקדוש ברוך הוא ברא לך את העולם הבא בתוך הלב שלך. את הגן עדן בתוך הלב שלך, הכל אצלך בלב. אין לך מה לחפש בחוץ, הכל אצלך, אתה לא צריך את אף אחד. אתה יכול להיות עצמאי, לא תלוי בכלום, רק בלב שלך יש הכל. זה המשל שרבנו סיפר. רבנו סיפר על איזה כפרי אחד, חלם חלום. מרוב הדמיונות שלו שהוא מצפה שיבוא לו איזה כסף, משהו, התחיל לבוא לו חלומות על כסף. אז הוא חלם שבגשר של וינה, עיר הבירה, מתחת לגשר יש מטמון. קם בבוקר, אין לו כסף נסיעות עד וינה אפילו מהעניות שלו. לקח את הטוריה, שם על הכתף, הולך לחפור. הלך, ארגן קצת כסף נסיעות, נסע לוינה. עומד ליד הגשר, מתכנן לפי החלום איזה זווית ראה את האוצר. עובר שם איזה קצין רוסי, ראה אותו, התחיל לראות מפחד. זה שם ברוסיה, הזה, השוטר, הוא גם השופט, הוא גם המוציא לפועל, הוא גם העורך דין, הכל הוא, מחליט מה הוא עושה וזהו. עד היום. עד היום, גם ככה, שם היום גם. אומר לו, מה אתה עושה פה? ליבל, אמר, תשמע, אדוני, בוא נגלה לך סוד, חצי חצי. הוא אומר, איזה סוד? הוא אומר לו, פה קבור, המטמון. הוא אומר, איפה אתה יודע? הוא אומר לו, חלמתי אתמול בלילה שפה יש מטמון. הוא אומר, איפה? מה אתה בא? אתה בא משם מאיזה, מאיזה כפר? אתה בא עד פה? אתה יודע מה אני חלמתי אתמול בלילה? הקצין אומר לו, חלמתי שבכפר איקס חוף זה וזה מתחת לתנור בבית, חלמתי חלום שיש שם מטמון. נראה לך שאני פרייר אליך עד שם בגלל החלום? הוא שומע את הכתובת של הבית שלו מהקצין. שמע את זה? אמר, כן, כן, אתה צודק. הלך הבית החפר מצא אצלו בבית. אז רבנו אומר, המטמון שלכם, כל אחד אצלכם, אין לכם מה לחפש בחוץ. אבל בשביל שתדעו שיש לכם מטמון, אתם צריכים ללכת עד הקצין, עד הצדיק, שיגלה לכם שיש לכם מטמון. שתגלו את זה שיש לכם את זה. הוא יבהיר לכם שבאמת יש לכם את העניין הזה. אז הוא שמע מהמלך, אז זהו, אז עוד פעם, העניין של תאוות ממון, שבן אדם דבוק בה, לא שהוא לא צריך, חייבים את זה, אבל כמו נתתי את הדוגמה הזאת, בן אדם קנה אוטו, אוטו חדש, יושב לו ליד הבית אוטו. אין אנשים כאלה, אולי יש גם, אין אנשים כאלה שיושבים בבית וכל הזמן הוא מדבר על האוטו, אתה יודע, האוטו שם בחנייה, האוטו יפה, האוטו, האוטו. האוטו ככה אוכל, נזכר באוטו, הוא נכנס לזה ונזכר באוטו. כל הזמן האוטו בראש שלו, לא. הוא בחונה, נכנס הביתה, שכח שיש לו אוטו, שכח. מתי הוא נזכר? שהוא צריך לנסוע, כן, איפה המפתחות? יש לי אוטו בחוץ. אותו דבר ממון, תשכח שיש לך ממון. מתי תזכר שאתה צריך לקנות משהו, אתה צריך להוציא משהו, הוצאה, יש לי מאיפה לקחת. אבל לא כשבן אדם כל היום יושב, יש לי ככה. ועכשיו, שמעת, עלה הדולר, ירד הדולר. מה קרה שם בסין, מה קרה בבורסה? הוא קטע, טו, 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 טו. יום ולילה, יום ולילה, זה צער גדול. זה צער גדול, רבן אומר, תורה כף ג' זה פנים חשוכות, עצבות, מראה שחורה, אנפין חשוכין, עבודה זרה. כל הצרות של הקליפה על הבן אדם שהמוח שלו דבוק בממון, בעבודה זרה. לא אומרים לך שלא, מה שהשם נתן לך תגיד תודה ברוך השם, אפילו תהיה מיליונר. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע, תהיה בריא, תצליח עם זה. אבל אל תשים אותו כל הזמן במרכז החיים, כל הזמן זה וזה וזה. הרי סוף סוף כל זה יישאר. הרי רבנו אומר, או לוקחים את האדם מהממון, או לוקחים את הממון מהאדם. שתיהם ביחד זה לא הולך לנצח. ככה רבנו אומר, יש לו דיבור כזה. או לוקחים אותו מהממון, או לוקחים את הממון ממנו. אבל שתיהם ביחד לא ילכו. אז מה זה, שבכל מקרה, אז סוף סוף זה יהיה לכולם. אז מה אתה עושה מזה מרכז וצבר? קשה, נכון, קשה, אבל זה דמיון, זה צריך אומץ, מסירות נפש. ממלא אנחנו עוזבים את העולם, ממלא. צריך לחשוב על זה, צריך לקבל מזה כוחות עצומים. מי יודע, ממלא אני עוזב את העולם, אז לא עושה חשבון לכלום. ממלא. הוא שואף, לא רואה תוציא, לא תוציא עכשיו, מחר לא יהיה ככה, כמו הבעלי חיים, פחדים, שרדות. אוכל משהו, וזה מה שנשאר, חופר בו, סותן, מסתיר, שמה שבטוח, שמחר, אם לא יהיה, נחפור, להוציא את העצם מהאדמה. בעל ביטחון, סע, תזרום, מה יכול להיות? מקסימום, רבנו אומר, אתה רעב, אין לך מה לאכול, עד כדי כך הגעת? רבנו אומר, תאמינו לי, תדפקו בדלת של בן אדם. תגיד לו, סלח לי, יש לך אולי פרוסת לחם? אין מי שלא ייתן לכם, הוא אומר. תאכל, הנה, תסבע. עד ארוחה באתי, עוד פעם רעב, קחוק עוד פעם בעוד דלת. כל החיים אתה יכול לעבור אותם ככה, ולחם יתנו לך היום, פרוסה. יזרקו עליך, הפריג'דר, יש שם, גם כן, זה גם כן עניין של, יש בעל חי, קוראים לו אוגר. כן, יש אנשים. פריג'דר אחד לא מספיק, מגדילים להם את הקובים שלו. ושתי דלתות, עוד יותר גדול, מה שבטוח, בטוח, שיהיה אוכל למלחמה גדולה. ואחר כך יש גם מקפיא. זה עוד עניין, ואחר כך יש עוד פריג'דר, וממלאים תעשייה, כמו של התעשייה, פריג'דר ענק, משהו בטוח, בטוח. וזה מחזיק, אחרי כמה ימים מתחיל הריקבון, אז מוציאים, זורקים, אז תפוק בדלת, ייתנו לך את זה, כל הסיפור הזה. מה, אתמול לא ראינו בשוק? בסטה שלמה? אתמול בשוק, בסטה שלמה, היינו בצפת. אנחנו נמצאים בצפת על איזה הר, וכל צפת לפנינו למטה, וגם השוק. וככה ראינו איך זה מתנהג. הם מגיעים לאיזו שעה מסוימת, מתחילים לשפור, ובהם אנשים אוספים, הנה, יש לך אוכל ושפע. כל הבעיה של האדם הוא דואג מה יאכל מחר. רבי נתן אומר, ואם יש לו למחר, דואג מה יאכל מחרתיים. יש לו לשנתיים, מה יאכל בעוד 10 שנים. ומה הלאה והלאה והלאה. מה הוא אומר? טוב, אני משאיר לילדים ולנכדים. זה סתם, הוא עובד על עצמו, הוא לא רוצה להשאיר להם. אתה רוצה להשאיר להם, תן להם עכשיו. למה אתה רוצה לקחת שתדים תחת לאדמה לתת להם? תן להם עכשיו, אם אתה דואג להם באמת. אז זהו, זה פשוט ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז בן אדם יורד מהתאוות ממון. ועוד פעם, זה לא לחיות בלי כסף, כי אי אפשר לחיות בלי כסף. מה שיש, חיים עם זה. לא לעסוק מזה אלוהים, לא לעסוק מזה דבר שהוא דבוק בו כל הזמן. אז זה מה שהוא שמע מהמלך, לא תפעל אצלם כלל כי אי אפשר וכו'. על זה יכולים להוציא את הבעל תפילה. ישבו יחד איזה זמן הגיבור והבעל תפילה על העניין של בני המדינה, שביקשו מהבעל תפילה שיצא של הגיבור בשבילם, הרי הם שלחו אותו, את הבעל תפילה. והרחיבו הזמן, הגיבור נתן להם ארכה למדינת הממון, על פי הבקשה של החבר שלו של הבעל תפילה נתן להם ארכה. הרחיב להם הזמן לבני המדינה ונתן להם ארכה איזה זמן. ומסרו סימנים זה לזה, היינו הגיבור והבעל תפילה מסרו סימנים זה לזה כדי שיוכלו לדע אחד מחברו. והלך לו הבעל תפילה לדרכו, ובדרך הילוכו של הבעל תפילה ראה שהולכים אנשים ומתפללים ונושאים חיבורים של תפילות, ונתיירא מהם. הבעל תפילה נתיירא מהם. זה הצדיק. צדיק לא עושה מעצמו משהו. הוא בעל תפילה והוא גדול והוא היה אצל המלך, אבל הוא שמע אנשים אחרים עם תפילות, לומדים תורה, ישר הוא מרגיש, הנה יש פה אנשים גדולים, אנשים צדיקים, כבר היה לו יראת כבוד מהאנשים האלה, שמע אנשים שמתפללים. וגם הם התייראו ממנו, ישר הכירו אחד השני בהרגשה, ועמד להתפלל וגם הם התפללו. אחר כך שאל אותם מי אתם, השיבו לו שבעת שהרוח שערה, אז ונפרדו כיתות כיתות כל העולם, הם בחרו להם תכלית לעסוק בתפילות ורוחניות, להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. וביקשנו, מצאנו בעל תפילה אחת ועשינו אותו מלך, ששמע זאת הבעל תפילה, הוא טעב הדבר בעיניו מאוד, כי בזה הוא חפץ, זה מה שהוא רצה, את כל העולם הוא רוצה להביא לקטע של הקטע הזאת. והתחיל לדבר עם מים, מגלה להם סדר תפילותיו וחיבוריו, וקלטו שהוא יש לו דברים שהם לא חלמו עליהם. כששמעו דבריו נפתחו עיניהם וראו גודל מעלתו של הבעל תפילה, ותכף עשו אותו למלך עליהם. אז הנה, אחת הקטות כבר, הראשונה, הקט הראשונה של בעלי האיברים, מלך עליהם הגיבור של המלך, ועכשיו הבעל התפילה של המלך, הוא נהיה המלך של הקט של התפילה. והמלך שלהם אכל לו המלוכה מחמת שירות שהוא מופלג במעלה יתרה מאוד מאוד, ולמד עמהם הבעל תפילה הזה והאיר עיניהם ועשה אותם לצדיקים גמורים גדולים מאוד, כי הם היו בתחילה גם כן צדיקים מאחר שעסקו רק בתפילה, אך זה הבעל תפילה האיר עיניהם עד שנעשו צדיקים נוראים מאוד. ושלח הבעל תפילה איגרת לגיבור והודיע לו שזכה ומצא אנשים כאלה ונשא עליהם מלך. ובני המדינה של ממון היו עוסקים יותר בענייניהם ובעבודתם כנ"ל. העבודה שרה שלהם הלכה והתגברה. ככל שמידת הדין הייתה יותר קשה עליהם, הם יותר טבעו בתוך הממון, יותר התחילו לעשות לו חשבון, להציל את המצב. התחילו לעשות קורבנות ועבודות זרות, הכל סביב הממון. למה? נתן להם אורכה. אבל האורכה הזאת גם תיגמר, מה שהגיבור נתן להם. והזמן שהגביל למים הגיבור ענה להם ממשמש לבוא, והתפחדו מאוד ועשו עבודתם, והקריבו קורבנות וקטורת ועסקו בתפילות שלהם לבעלי הממון, שהיו מתפללים ללקותם, ונסכם ביניהם שהם מוכרחים לקיים עצתם הראשונה. עצתם הראשונה מה הייתה? שהם הלכו למדינה ששם כולם עשירים, יותר גדולים מהם, והם ייתנו להם סיוע. אשר לפי דעתם היו כל בני אותה מדינה, כולם מלכות, והם יושיעו אותם, מאחר שכולם מלכות, ושלחו שלוחים לשם. ובדרך הילוכם של השלוחים למדינה העשירה יותר, טעו והלכו. ומצאו האדם שהיה הולך עם מקל, טעו והלכו, פה רבנו מרמז על ההשגחה. אין טעות. אבל בגלל הטעות שהם טעו בדרך, הם מצאו את מה שהיו צריכים למצוא מהשמיים. מצאו האדם אחד שהיה הולך עם מקל, שהמקל שלו היה עולה, הערך שלו יותר מכל אלקותם. המקל שלו רק היה שווה מבחינה, הערך שלו הכספי, יותר מכל האלקות שלהם. היינו שהמקל היה מאבנים טובות יקרות, אשר זה המקל שווה יותר מהשירות שלהם. היינו בין האלקות שמדימתם ובין האלקות שלחו אצלם. כי המקל היה שווה יותר מכל השירות של כולם. גם היה הולך בכובע שהיה קבוע בו אבנים טובות. תראו מה זה, עשיר, זה כבד. שהיה שווה הון רב. ותכף ומיד נפלו לפניו בקריאה והשתחוויה. הרי אצלם זה היה ככה. מי שיש לו יותר ממון, להשתחוות אליו, הכוונה לחנוף אותו, ולדבר, ולספר, וכל מיני קשקושים, חנופה, זה נקרא להשתחוות. כי לפי דעתם היה האדם הזה אלוהים על כל אלוהים שלהם, מאחר שיש לו עשירות מופלא כזה. והאדם הזה שפגשו היה הממונה של האוצרות של המלך, שר האוצר של המלך, הצדיק הזה. ואמר להם האדם הזה, זהו חידוש אצלכם? מזה אתם מתלהבים? מהעשירות שיש על המקל ועל הכובע שלי? בוא עימי ואראה לכם עשירות. והוליך אותם אל ההר, שהיה מסודר שם האוצר של המלך, השולחנות. והראה להם את האוצר, ותכף מיד נפלו בקריאה והשתחוויה, קיבלו הלם ממה שראו, כי זה אלוה על כל אלוהים לפי דעתם, השכלה והנבוכה, שהיה אצלם עיקר אמונה הממון והשירות. אך קורבנות לא הקריבו שם, כבר הצדיק הזה עקר מהם איזה עבודה לא יפה של הקרבת קורבנות. כי לפי דעתם שהוא אלוה על כל אלוהים, ודאי הם מקריבים את עצמם לאלוה כזה. כי כשיצאו אלו השלוחים שהם נשלחו על ידי המדינה שלהם למדינה עשירה יותר, הזהירו אותם שבדרך לא היו מקריבים, לא היו מקריבים קורבנות. למה? תקריב את זה, אחד מהשליחים הלך. תקריב את השני, בסוף יגיעו, הוא לא יגיע אף אחד. כל הזמן בדרך יקריבו קורבנות. כי חששו שאם ירצו בדרך להקריב קורבנות, לא יישאר מהם כלום. כי אולי, תראה איך רבנו מסתלבט עליהם, כי אולי ימצאו איזה אוצר בדרך, אולי ילך אחד לבית הכיסא וימצא שם אוצר, כי הפסוק אומר, צא תאמר לו, זה נקרא צועה. ככה הפסוקים מדברים על העניין הזה של הממון, צא תאמר לו. והוא אצלו אלוה, ויתחיל להקריב את עצמם אליו קורבנות ולא יישאר מהם אחד. על כן הזהירו את השלוחים, היינו בני המדינה הזהירו את השלוחים שבדרך לא הקריבו קורבנות כלל. על כן לא הקריבו אלו השלוחים קורבנות לזה הממונה. אבל זה היה ברור אצלהם שהוא אלוה על כל אלוהים, מאחר שיש לו עשירות עצום ורב כזה. והתיישבו אלו השלוחים, למה להם ללך אל הלקות למדינה? הרי יש פה אחד כזה שהוא עשיר מכולם. כי לא אצל האיש הזה יוכלו לקבל ישועה, כי אלוה זה האיש, הוא אלוה על כל, על כולם. לפי דעתם הרע, מאחר שיש לו השירות עצום, כפליים יותר מכולם. כן, ביקשו מזה האיש שילך עימם למדינתם, ונצרצה הממונה על האוצרות ללכת איתם, להושיע אותם. הוא בא למדינתם, והיה אצל בני המדינה שמחה גדולה שמצאו אלוה כזה, כי היו בטוחים שעל ידו יהיה להם ישועה בוודאי, מאחר שהוא אלוה כזה, לפי דעתם, כי יש לו השירות עצום. וציווה זה האיש, שהוא הממונה של המלך, שקיבלו אותו בני המדינה הזה לאלוקה, שקודם כל יעשו סדר מתוקן ונכון במדינה. קודם כל לעשות סדר במדינה, לפני שאנחנו פותרים את הבעיה של האיום של הגיבור, כך הוא אומר להם. לא יקריבו קורבנות כלל, קודם כל תפסיקו את הסיפור הזה, לחנוף וכל מה שסביב העניין הזה, של איך מתייחסים לאדם שיש לו כסף וכל העניין הזה, חנופה וקורבנות. כי באמת זה האמונה של המלך היה צדיק גדול, כי היה מאנשי המלך שהיו כולם צדיקים גדולים מאוד, ובוודאי היה ממאס מאוד בכל המנהגים הרעים והשטוצים של אותה מדינה, אך עדיין לא היה יכול להשיב אותם בדרכם הרעה, אך ציווה לעת עתה שעל כל פנים לא יקריבו קורבנות. זאת אומרת פה רבנו מגלה, שאתה הולך לדבר עם בן אדם, אם אתה לא ברמה שלו, הוא לא ישמע אותך. אתה רוצה לדבר עם חכם על חוכמת התורה, אם אתה לא חכם, הוא לא יעשה לך חשבון. אם אתה לא מסודר מבחינה כספית, תבוא לדבר עם אחד עשיר, הוא לא ישמע לך, אתה מה, איך הם קראו לזה? סרדין. דג רקק. הוא קריש. אתה סרדין, לא מתייחס לך. אז פה אנחנו נראה שכל הכתות שלטו עליהם אנשים שהם היו מיוחדים, כמו הכת של השמחה, זה היה זה המשמח של המלך, שהוא היה אדם שמח מאוד, זה משך אותם שהם ירצו לשמוע לו. והתחילו במדינה לבקש מתו הודות הגיבור שעמד עליהם, וגם הממונה, אנה אפשר? זה הגיבור, אולי אני מכיר אותו, הוא אומר להם. והלך זה הממונה ויצא לגיבור, ביקש מנשיו של הגיבור אם אפשר להתראות עם הפנים, ואמרו שיודיעו לו ושאלו אותו, והלכו ושאלו אותו ונתן רשות, ונכנס לממונה לגיבור והכירו זה את זה, והיה ביניהם שמחות גדולות ובחיות כנל. ואמר הגיבור לממונה, תדע שגם הבעל תפילה הכשר שלנו גם כן ראיתי אותו, כבר נעשה מלך, וסיפר זה לזה איך התגלגלו, באו לכאן, סיפר הממונה לגיבור שהוא עבר על מקום המלך ועל מקום כל האנשים, אך על שניהם לא עבר, מקום של הגיבור והמקום של הבעל תפילה. ודיברו יחד הממונה עם הגיבור אודות המדינה, הנ"ל שנטעו ונבוכו כל כך עד שבאו לשטוטים כאלה, השיב הגיבור לממונה תשובה, הנ"ל שהוא השיב לבעל תפילה, היינו ששמע מהמלך, שמי שנשקע בתאווה זו של ממון, אי אפשר בשום אופן לשוב ולצאת משם, כי אם אין לדעת דרך שיש לה חרב, הנ"ל שמשם קיבל כוח גבוהתו. על ידי זה יכולים להוציאו מזה, והרחיבו הזמן עוד יותר, נתנו עוד ארכה, שהממונה דיבר עם הגיבור להרחיב הזמן לבני המדינה, עוד יותר נתן להם הגיבור עוד ארכה, וזמן. אחרי זה מסרו סימנים זה לזה, עוד קטע קטן. והלך הממונה מן הגיבור וחזר הממונה אל המדינה הנ"ל של הממון, וגם הממונה הזה בוודאי הוכיח אותם על דרכם הרעה שנטעו ונבוכו כל כך בתאוות הממון, אך לא ראי להם כלל, כי כבר נשקעו בזה מאוד, רק מחמת שכבר הוכיחו אותם הרבה, הבעל תפילה וגם הממונה בלבלו אותם. התחיל להתערער אצלם כבר הביטחון בממון. והיו אומרים, עד רבה, הוציאו נא אותנו מטעותינו. התחילו להגיד, כבר תעזרו לנו, בסדר. התחלנו לקלוט שאנחנו לא נורמליים. תרפאו אותנו. אף על פי שהם היו חזים בדעתם בחוזקה, ולא היו רוצים כלל לשוב מטעותם הרעה, אך היו אומרים למוכיחים, עד רבה, אם הוא כדעתכם שאנחנו בטעות ומבוכה גדולה, אם כן, הוציאו נא אותנו מטעותינו, ונתן להם עצה, היינו הממונה נתן עצה לבני המדינה, באשר שהוא יודע כוח שזה הגיבור, מאחן הוא מקבל כוח גבורתו, הוא אומר להם הממונה, אני יודע, הגיבור שאתם פחדים ממנו, מאיפה הוא קיבל כוח כל כך גדול, אני יודע מאיפה. וסיפר להם עניין החרב, שמשם מקבל הגיבור כוח גבורתו, בכן, נלך, אני ואתם, אל המקום של החרב, מאיפה שהגיבור מקבל את הגבורה שלו, ואז תוכלו להתגבר כנגדו, כי תקבלו את אותו כוח שלו מאותו מקום שהוא לוקח, אני יודע מאיפה הוא לוקח. וכוונת הממונה הייתה כשיבואו לשם, יוכלו לשוב ולצאת על ידי זה מטעותם, כשהם יגיעו למקום הזה, שמשם יונק הגיבור את כוחו. כי על ידי אותו הדרך שיש לחרב הזאת, על ידי זה יכולים להוציא מתאוות ממון. וקיבלו דבריו, והיו בני המדינה, קיבלו הצעת הממונה ללחם או לחרב, זהו זה. עכשיו, הקטע הוא שעכשיו בני אותה מדינה הולכים למקום שהגיבור מקבל משם את הגבורה שלו. והלך הממונה והודיע לבעל תפילה ולגיבור, ועכשיו שלושתם מצטרפים איתם, כאילו, הם לא מכירים את הגיבור, אז הוא כאילו מחופש. אז איתם כולם הולכים לכיוון, למקום של החרב. ונגיע לשם בעזרת השם, שהשם יאיר לנו באמת את הסוד, מהו הכוח הזה שאנחנו נוכל בעצמנו להשתמש בו בעזרת השם.